كان كول دافيد كولها إمت هتسادك بيها شالوم مش الدير التخنو يتعب مي طهران مش أخذت أسريف بخامشيم عد شتم أسريف بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قلك أتسار 19 متريم بتدر 15 متايم 40 كيلو هيرتز شدوه فزير مش 6 بخامشيم عد شيفا بعسريم اللي فيها شعونها عالمي على قل 19 متريم بتدر 15 440 كيلو هيرتز.
אתם יכולים לקלוט את קול דוד באמצעות הלוויין יוטלסאט 3B ולוויין הוטבירד. אתם יכולים גם לעקוב את האתר שלנו באמצעות האינטרנט על הכתובת parstoday.com/hebrew, ותוכלו לכתוב אלינו דרך כתובת קול דוד איראן @gmail.com, והכתובת שלנו באינסטגרם פארס טודי הברו, ובטוויטר קול דוד איראן. כאן קול דוד. כאן קול דוד, למאזינים שלום רב. הנה אנו פותחים את השידור שלנו היום שני, 26 ביולי 2021, כאשר נגיש לכם את החדשות ובין החדשות, בנוסף לתוכנית השבועית שלנו, שנפתח בה את השידור שלנו. מאחלים לכם האזנה עריבה ונעימה.
בלב העניינים.
מאזינים יקרים, שלום רב לכם. קואליציית השינוי הפגינה באחרונה דורסנות וזלזול בכללי המשחק במידה שלא הייתה מביישת את הקואליציות של בנימין נתניהו בימיהן הפרועים ביותר. הקואליציה הטריה שיבצה את חבריה ברוב הוועדות החשובות יותר, ואת חברי האופוזיציה שיבצה בוועדות בעלות חשיבות משנית, בהתעלמות בוטה מהמפתח הקבוע ביחס לגודל הסיעה. כאשר היו באופוזיציה נפתלי בנט, יאיר לפיד ושותפיהם דיברו גבוהה גבוהה על הצורך בשמירת הדמוקרטיה, בתיקון, באיחוי הקרעים ובמשחק הוגן. לכאורה רעיונות וערכים אלו היו המכנה המשותף בין מתנחלים, ימנים, תומכי סיפוח, ובין הייטקיסטים תל אביביים תומכי פתרון שתי המדינות, והם שיצרו את הבסיס לחיבור הפוליטי האקלקטי ולהחלפת השלטון. אך כעת, כשמושכות השלטון בידם, הפוליטיקאים מימין ומשמאל מחכים את הכוחניות שנגדה יצאו קודם לכן. בוועדת הכנסת שקובעת את אופן ההתנהלות במשכן יהיו חברים 9 נציגי קואליציה ורק 6 חברי אופוזיציה. בוועדת הכספים, מהחשובות והמשפיעות בוועדות הכנסת הקבועות, מתוך 16 חברים יהיו 2 נציגים בלבד מהליכוד. אף על פי שחברי הכנסת מטעמה הם רבע מכלל חברי הבית. הקואליציה השאירה בידיה גם את ועדת הכלכלה, שבאופן מסורתי הייתה בידי האופוזיציה. מאזינים יקרים, הנדיבות שהראתה הקואליציה בשיבוץ בוועדות נחשבות פחות, גם היא מפגן של בריונות פרלמנטרית. כך, בוועדת המדע שבה יהיו חברים 8 חברי אופוזיציה ו3 חברי קואליציה בלבד, ובוועדת הקליטה שבה קיבלה הליכוד 6 מקומות מתוך 11 חברים. גם חלוקת יושבי ראש הוועדות שבה האופוזיציה מקבלת 3 ועדות בלבד, ביקורת מדע והוועדה למעמד האישה, היא מופת של חזירות. ומה גם שבכך מתקבל הרושם שמדע ומעמד האישה עומדים בתחתית סדר היום של הממשלה החדשה. באופוזיציה הביאו כעס והחרימו את ההצבעה במליאה על הרכב הוועדות. יש כשל שעורר ביקורת גם בקרב אנשי המקצוע בכנסת, לרבות היועצת המשפטית של ועדות הכנסת. כך לא מתנהגת ממשלת שינוי. אין מקום לאפליה מתקנת. הדרך היחידה לתקן את מה שקלקלו נתניהו ושותפיו היא לנהוג בהגינות ולכבד את כללי המשחק הדמוקרטיים. על ממשלת השינוי לא לחכות את הבריונות הפרלמנטרית שבשם המאבק בה דרשו חבריה להחליף את השלטון. כאן קול דוד, שעה 4:30. החדשות ועיקרן תחילה. הנשיא הנבחר הראיסי בפגישה עם שר החוץ הקטרי. איראן הוכיחה שהיא ידידה ושותפה בטוחה. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף נפגש עם עמיתו הקטרי בטהרן. נחנך המרכז לטכנולוגיה רס"א בטהרן. ספינות איראניות בצעדה הימית הגדולה של רוסיה. השליח המיוחד של הנשיא האמריקני לענייני איראן רוברט מלי אמר כי מוכנים להסיר את הסנקציות מעל איראן. ותנועת חמאס מזהירה מפני פיצוץ בפניו של הכיבוש הישראלי. החדשות במלואן. שר החוץ הקטרי נפגש אתמול ראשון עם הנשיא הנבחר סייד אברהים ראיסי בטהרן. הנשיא ראיסי הבהיר בפגישה עם סגן ראש הממשלה ושר החוץ שייך מוחמד בן עבדרחמן אל ת'אני כי איראן כבר הוכיחה שהיא ידידה ושותפה בטוחה, והוסיף כי תהיו בטוחים שאנו עוקבים אחרי טובת השכנות. הנשיא ראיסי הדגיש כי טהרן נותנת חשיבות מיוחדת ליחסים שלה עם דוחה, ושיתוף פעולה עם השכנות הוא העדיפות העליונה של מדיניות החוץ של ממשלתו. הוא הוסיף כי מקור אי היציבות באזור בחוץ שלה ובהתערבות כוחות זרים. גם שר החוץ הקטרי העביר את המסר של הנסיך הקטרי לנשיא ראיסי והדגיש כי גם מדינתו תומכת בהרחבת היחסים עם הרפובליקה האסלאמית. שר החוץ מוחמד ג'וואד זריף נפגש עם עמיתו הקטרי, כך דיווחה סוכנות הידיעות איסנה, והוסיפה כי השר זריף דן עם עמיתו שייך מוחמד בן עבדרחמן אל ת'אני על ההתפתחויות האחרונות של היחסים ההדדיים וגם על ההתפתחויות של האזור והעולם. המרכז לטכנולוגיה בשם רסה נכנח במעמדו של ראש ארגון לאנרגיה אטומית עלי אכבר סלחי. לפי סוכנות הידיעות אירנע, מדובר במרכז הראשון לתעשיית הגרעין של המדינה במטרה להפוך את ההישגים המדעיים למוצרים מסחריים שיעוברו לשוק. חניכת המרכז מהווה את צעד ראשון בייצור קשר בין תחומים חשובים כמו רפואה, חקלאות, תעשייה לבין תעשיית הגרעין במדינה. הצעדה הימית הגדולה של רוסיה התחילה אתמול ראשון בהוראת הנשיא הרוסי ולדימיר פוטין. בצעדה שנערכה במפרץ פינלנד בסנט פטרבורג השתתפו בכירים של יותר מ-20 מדינות, כולל הרפובליקה האסלאמית באיראן. לפי סוכנות הידיעות של הטלוויזיה האיראנית, בצעדה השתתפו קבוצת ספינות של הצבא האיראני. הצעדה נערכת לרגל יום השנה ה-325 של הקמת הצי הרוסי. מבכירים איראנים נכחו באירוע מפקד חיל הים של הרפובליקה האסלאמית אדמירל חוסיין חנזאדי, השגריר ברוסיה קאזם ג'לאלי ובכירים מחיל הים האיראני ועוד בכירים איראנים. הספינה סהנד והבסיס הצף מוקרן השתתפו בצעדה אחרי שעברו 14,000 מיילים והצטרפו לצעדה במפרץ פינלנד. השליח המיוחד של הנשיא האמריקני לענייני איראן, רוברט מלי, אמר כי וושינגטון מוכנה להסיר את הסנקציות מעל איראן. הוא הודה כי מדיניות הלחץ המרבי של ממשל טראמפ נכשלה ופגעה באינטרסים האמריקניים. בלי להתייחס לפרישת ארצות הברית מההסכם, רוברט מלי ראיין עם רשת MSNBC האמריקאית ואמר כי אם איראן תחזור להסכם ותקיים את ההתחייבויות שלה, ארצות הברית מוכנה להסיר את הסנקציות. רוברט מלי התייחס להוראתו של הנשיא ג'ו ביידן לדיפלומטים אמריקאים להיפגש עם איראנים, והוסיף כי איראן ביקשה שהפגישות יהיו בדרך עקיפין. תנועת ההתקוממות חמאס חוזרת ומזהירה מפני פיצוץ בפניו של הכיבוש הישראלי אם תימשך הכבדת היד על רצועת עזה. עבדול לטיף אל-קנוע, דובר תנועת חמאס, ציין בהקשר זה כי לא ייתכן שיתאפשר לכיבוש לעקוף את תוצאות מערכת חרב על קוץ. קנוע הוסיף כי העם הפלסטיני לא יחריש זמן רב על אי שיקום רצועת עזה והעיכוב בצעדים להסרת המצור הישראלי. משרד החוץ הפלסטיני גינה את חוסר המעש של הקהילה הבינלאומית, מוסדות האום ובעיקר מועצת הביטחון של האום כלפי פשעי הכיבוש הישראלי המכוונים נגד העם הפלסטיני. משרד החוץ הפלסטיני ציין כי התגובה הרפה של הקהילה הבינלאומית מאפשרת לישראל, הכוח הכובש, להמשיך ביישום קולוניאליזם ומשטר אפרטייד. בנוסף, הביע משרד החוץ הפלסטיני תקווה כי בית הדין הפלילי הבינלאומי בהאג יחל בקרוב בחקירת הפשעים של הכיבוש הישראלי. ההודעה האשימה את ישראל ב בביצוע הפרות זכויות האזרח החמורות ביותר, ובהן פשעי מלחמה ופשעים נגד האנושות. שר החוץ הישראלי יאיר לפיד ערך תדרוך ראשון לכתבים המדיניים מאז כניסתו לתפקיד, ואמר כי ישראל בצרות וכי הייתה פה הזנחה גמורה של ההסברה, הזנחה גמורה של יחסי החוץ והתקשורת העולמית. התוצאות קשות. השנאה נגד יהודים הגיעה בשנים האחרונות לסי שלא היה כמותו מאז מלחמת העולם השנייה. לדבריו של לפיד, ההתקפה על ישראל בארצות הברית ובאירופה היא אסון מתגלגל. ההזנחה של השנים האחרונות גרמה למצב שלא יאמן. חלקים ניכרים מהעולם המערבי הנאור כביכול תומך בארגונים שפועלים נגד ישראל. לפיד הוסיף כי הם עושים את זה כי אף אחד לא הסביר להם מה קורה פה באמת. הם עושים את זה כי אויבי ישראל השקיעו בזה כסף וזמן ומאמץ, לדברי לפיד, ופה חנקו את משרד החוץ ואת מערך ההסברה מסיבות פוליטיות. מלך ירדן עבדאללה השני אישר בריאיון לרשת CNN האמריקנית כי הוא נפגש עם ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט ועם שר המלחמה בני גנץ. כך אמר עבדאללה בריאיון שקטע ממנו הועלו לגרסה הערבית של אתר ערוץ. אני חושב שבשבועיים האחרונים לא רק שראינו הבנה טובה יותר בין ישראל לירדן, אלא גם שמענו את הקולות בישראל ובפלסטין שאנחנו צריכים להתקדם. כשנשאל אם הוא צופה שמדינות ערביות נוספות ובהן סעודיה ינרמלו את יחסיהן עם ישראל, השיב כי אינו יודע והבהיר כי הדבר לא יכול לבוא על חשבון דיאלוג ישראלי-פלסטיני. ראש הממשלה של ישראל נפתלי בנט אמר אתמול ראשון בפתח ישיבת הממשלה כי ההפגנות מחוץ לביתו לא ינצחו את זן הדלתא של הקורונה. ראיתי את ההפגנות מחוץ לבית שלי, זה לגיטימי, אבל ההפגנות לא ינצחו את הדלתא. ההתחסנות כן תנצח, אמר בנט. וציין כי יש למעלה ממיליון אזרחים שלא התחסנו והם מעמידים את ישראל בסכנה. העובדות המדעיות ברורות. מי שמתחסן חולה ומתדפק פחות. אי ההתחסנות מסכנת אתכם, אמר נפתלי בנט. חבר כנסת שלמה קראי מהליכוד התייחס לחוקים שאמורים למנוע מבנימין נתניהו להרכיב ממשלה, ואמר כי מפחדים ממנו, רוצים לנקום בו. אתה נותן לפקיד, בכיר ככל שיהיה, את היכולת להפיל ממשלה, זו פגיעה אנושה בדמוקרטיה. קראי הוסיף כי אני לא מאמין לצמד הנוכלים בנט ושקד, הם הבטיחו הרבה דברים גם בבחירות וגם בהקמת הממשלה. שר המשפטים של ישראל גדעון סער התייחס להצעת החוק שהוא מקדם שלפיה נאשם בפלילים לא יוכל להרכיב ממשלה, וכתב בחשבון הטוויטר שלו, ראש עיר היחיד שנבחר במישרין על ידי התושבים מושעה כשמוגש נגדו כתב אישום. חוק זה העברתי כשר הפנים בממשלת נתניהו השלישית בתמיכתו. שר או סגן שר מתפטר כשמוגש נגדו כתב אישום. اخلات هنورما هزوت ال تفكيد روش ممشلا اي كوي ا اركيت شيل همخوكيك سهار تسيين كي دافكا هاهت نكدوت لهات ساعت خوك زوت هي پرسوناليت ادكان هخدشوت ميكول داويد. مازنی میکریم شلوم میخداش و هنه ها پرشنود شلانو لحیوم شنی. بنیامین نتانیاهو شلات بی اسرائیل شته مصره شنیم و اخریش لوشا مارا خود بخیروت ردو فوت هو داخ مشلتون. هو هایا متیمر شهکیم کیغ بغزل مولیغان و اسا ماشه لو اسا اف اخاد خوص ممنو بتولدوت اسرائیل. הוביל לכך שהנשיא לשעבר של ארצות הברית דונלד טראמפ פרש מהסכם הגרעין. הוא גם מתגאה בכך שבתקופתו טראמפ הכיר בגולן וגם הועברה שגרירות ישראלית לעיר הקודש. אך את ההישגים והכישלונות האמיתיים שלו צריך לשמוע מפי מומחים, ואחת המומחים בישראל הוא עמוס ידלין, ראש לשעבר של אמן, שפרסם מאמר ארוך על 12 שנות שלטון נתניהו. הוא סקר את כל הפעולותיו מול אתגרי הביטחון הלאומי של ישראל. לפי ידלין, בעידן של נתניהו ניצבה ישראל בפני אתגרים ביטחוניים רבים שכללו את המאבק בתוכנית הגרעין האיראנית, ההשלכות של הטלטלה האזורית על ביטחון ישראל, מה שמכונה בישראל ההתבססות האיראנית סמוך לגבולה הצפוני של ישראל, התחזקות חיזבאללה בלבנון ובמרכזו פרויקטי המנהור והדיוק, מלחמת האזרחים בסוריה ועליית דאש, אינתיפאדת הסכינים בגדה המערבית וההמשך האימות מול חמאס ברצועת עזה. עמוס ידלין סוקר במאמרו את 12 שנות עידן נתניהו מבחינה מדינית, ביטחונית, ומציג את ההישגים לצד הכישלונות. בעוד נתניהו נתפס כאמור על ידי תומכיו כמר ביטחון אשר אין לו תחליף, מבקריו ומתנגדיו טוענים כי הוא כשל גם בתחום הביטחוני. נתניהו האמין כי שילוב עוצמתה הביטחונית עם זו הכלכלית תגדיל את עוצמתה המדינית של ישראל בעיני מדינות העולם. אך בסיכומו של דבר, למרות כושר רטורי של נתניהו, הוא לא ניסח תפיסה ביטחונית מעמיקה ומחדשת לישראל. כזו שתציב מצפן המגדיר את יעדיה האסטרטגיים והחזון לעתיד. בכל שנותיו כקברניט, התנהל נתניהו על פי גישה אקטיבית-טקטית, אך בפסיביות אסטרטגית אל מול הצורך לקידום היעדים הארוכים של הביטחון הלאומי הישראלי. לסיכום כותב עמוס ידלין, למרות הקושי המתודולוגי לשקלל את ההיקף ואיכות העשייה החיובית והשלילית של נתניהו כראש ממשלה, אין ספק שישראל יוצאת מתריסר השנים של שלטונו עם שני הישגים משמעותיים שעליהם לא יכול להיות ויכוח. ללא מלחמה גדולה והרחבת מעגל השלום כביכול עם מדינות ערביות ומוסלמיות. יחד עם זאת אי אפשר להתעלם משורת מחדלים שנותנת ליורשיו סביבה אסטרטגית ביטחונית קשה יותר כמעט בכל היבט. תוכנית גרעינית מתקדמת באיראן, מערך טילים מדויקים בארגון חיזבאללה, התעצמות חיזבאללה וחמאס מסביב לסביב ומעמד מדיני מתדרדר בעולם. קרע וחוסר אמון עם ממשל ביידן ואירופה, החקירה של בית הדין הבינלאומי בהאג ומצבר לגיטימציה בינלאומי כמעט ריק לפעולות ביטחוניות הכרחיות, הם אלה שמהווים את הכישלונות של נתניהו בשנות השלטון שלו. עמוס ידלין לא מסכים עם תואר מר ביטחון, ולכל היותר מסכים לתואר מר חצי ביטחון לנתניהו. אך הניתוח של ידלין ממחיש שהאופי של מנהיגי ישראל השנים האחרונות הם כבר מפחדים מאימותים ומעדיפים ללחום במילים. מאזינים יקרים, טוב שנשארתם איתנו ושמעתם אלינו. נפגש עמכם מחר באותו מועד, ועד אז שלום לכם ולהתראות. כאן קול דוד.